אנחנו נתחיל היום את הפרשייה הדרמטית והסוערת של חטא דוד. אני תכף נראה איזה חטא, כן? אבל זה ודאי פרשייה דרמטית וסוערת, ואני רוצה להקדים פה שתי הקדמות לפני שנתחיל להיכנס לפסוקים. הקדמה ראשונה, שאנחנו, כל מה שנלמד כאן, ננסה בעזרת השם לנעוץ בפשוטו של מקרא, כדרכנו בקודש. רק הבנה מעמיקה בפשוטו של מקרא תוכל גם לפתוח לנו את העיניים, להבין לעומק באמת את דברי חכמים, ולראות שכשחכמים דורשים מדרש, זה לא כי הם קמו בבוקר ובא להם לדרוש מדרש, אלא כי הם בעצם רואים אותו נעוץ ממש בפשט. זה כי מתבקש להמשיך לספר את הסיפור דרך המדרש, אבל זה הכל נעוץ ממש בפשט, בסדר? אז אנחנו בכוונה מראש לא נעוץ על המדרשים, אלא קודם כל ננסה להסתכל בפסוקים עצמם. דבר ראשון. דבר שני, הקדמה שנייה, אנחנו ננסה לקחת את הפסוקים, שאנחנו בדרך כלל עושים ברצינות, ולשאול שאלות מתוך עיניים של מי שלומד, וננסה להבין את הדברים. ללא הנחות יסוד מוקדמות שמן הראוי להניח אותם. אבל בוא ננסה רגע בלעדיהם. כלומר, אני אתן דוגמה. הנחת יסוד אחת יכולה להגיד, דוד המלך הוא צדיק, לא יכול להיות צדיקים עושים חטאים, זהו, עכשיו אנחנו, מכאן אנחנו מגיעים לזה. קודם כל, זאת הנחת יסוד נכונה. דוד המלך הוא צדיק, צדיק יסוד עולם. מה לעשות שכתוב פה חטאתי, ונתן אומר חטאתי, אז ברור שיש כאן חטא, צריך להבין מה היה החטא. בסדר? אז אחרי אנחנו ננסה להבין, אבל כן נצא מנקודת הנחה, שמדובר בדוד מלך ישראל, מדובר באדם גדול מאוד, לא בכלל לפי הערכים שלנו, והדברים שלנו, והסדרים שלנו, בסדר? ואז מהמקום הזה נצטרך להבין מהו החטא הזה שעושה אדם גדול. והנחה השלישית היא שהתנ"ך זה נבואה שנצרכה לדורות. אם זה כתוב, זה נוגע גם אלינו. כלומר, גם אנחנו יכולים ליפול בדיוק באותו דבר שנפל דוד. גם אנחנו, גם כמובן המנהיגים, בדיוק אותו דבר שנפל דוד המלך. כבר אפשר להגיד שאם זה חטא של עריות, כאילו כמו שזה, אוקיי, בסדר, הבנו, עריות זה יצר ידוע בעולם, למה צריך לכתוב את זה כאן, למה זה נבואה שצריכה לדורות? טוב, אז הקדמות האלה מקובלות עליכם?
כן.
יפה. לפני שאני קורא את הפרק, אני רוצה להגיד עוד הקדמה הכרחית, שתעזור לנו מאוד. זה היא ש... יש לנו שני ספרים שהם מקבילים. אחד מהם זה שמואל ומלכים, והשני דברי הימים. מהו ההבדל בין הספרים האלו? יש כל מיני דעות. ההבדל הכי, הגדרה הכי מוצלחת שמצאתי, זה שספר מלכים, שמואל ומלכים, מתארים את דברי ימי הממלכה, וספר דברי הימים מתארים את דברי ימי המלכים. למה היא נפקמינה? נפקמינה היא שישנם דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים ברמה האישית, בסדר? אבל הם לא השפיעו על הממלכה שום דבר. הם לא רלוונטיים לממלכה. הם יתוארו בספר דברי הימים ולא יתוארו בספר מלכים. לדוגמה, התשובה של המלך מנשה. מנשה המלך שהיה מלך רשע מאוד, והרשיע, וגם היה מלך שמלך 55 שנים בירושלים, נכון? הכי הרבה. ומילא את ירושלים בדם. הוא חזר בתשובה. זה לא שווה להכיר את הדבר הזה? מלך כזה רשע? חוזר בתשובה, כדאי לכתוב על זה. זה לא מופיע בספר מלכים, זה מופיע רק בדברי הימים. מדוע? כי זה שמנשה חזר בתשובה, זה דבר מאוד מרשים מבחינת האישיות של מנשה, וגם הגמרא דנה בזה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי כדי להשפיע על הממלכה. הממלכה כבר דהרה לכיוון של התרסקות. אז למרות שהוא חזר בתשובה באופן פרטי, זה לא יופיע באופן כללי, זה לא משפיע על הממלכה. בסדר? זה דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות רבות לזה. אחת הדוגמאות הכי בולטות היא הסיפור של דוד בת שבע ואוריה. זה תופס כאן שלושה פרקים בספר שמואל, ואין לזה שום זכר בדברי הימים. העלמה גמורה. מה זה אומר? שזה חטא ברמת התנהלות הממלכה ולא חטא ברמה האישית. אם זה היה חטא ברמה האישית, היינו פוגשים את זה בספר דברי הימים. ברמה האישית דוד לא חטא, כלומר, לפחות לפי הקריטריון הזה, תחפשו סעיף בשולחן ארוך, לא תמצאו. אין שום סעיף בשולחן ארוך, כלום. הכל, וי, 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 וי. ואנחנו מגלים שיכול מאוד להיות שאתה בתור מנהיג, תעשה את הדברים כמו שצריך על פי השולחן ערוך, ועדיין זה יחשב לך חטא. בסדר? אבל זה רק, אני אומר, זה רק הגדרות תנכיות. אם זה חטא ברמה האישית, אז אחרי ההקדמות האלו, בואו נקרא את פרק י' א'. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצור על רבה, ודוד יושב בירושלים. כן? עוד פעם, פשוטו של מקרא, דוד לא יוצא לכל מלחמה, הוא שולח את הצבא, אם יהיה צורך הוא יגיע. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה אחיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ותער האישה, ותשלח, ותגד לדוד, ויאמר, הרה אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אליה את אוריה אחיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד, ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב, ולשלום העם, ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך, ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדונה, ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו, ויאמר דוד אל אוריה, לא בדרך התבר, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום מחר השלחך, וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת. ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת וישקרהו, ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוני, ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור, אבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקה ומת. בסדר? בואו נקרא את הכל. ויהי בשמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע, כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, ויעמוד גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה, ויצא בית המלאך לאמור, ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך, והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר ללחם, הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה. מי יקרא את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה השליחה עליו פלח רכב מעל החומה, וימות בטבץ, למה ניגשתם אל החומה, ואמרת גם עבדך אוריה החיתי מת. ואלך המלאך, ויבוא ויגיד לדוד את כל אשר שלחו יואב, ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצילו לנו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער, ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו עבדי המלך, וגם עבדיך אוריה החיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי חזה וכזה תאכל החרב, אחזק מלחמתך אל העיר בארסה, וחזקהו, ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה, ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. זה הפרק. אנחנו לא קראנו את זה, זה בזאת השם נלמד שבוע הבא, אבל נתן הרי צריך לבוא לדוד ולספר לו משל, נכון? קצת הרש. נדבר על זה שבוע הבא, מה בדיוק המשל. אני רק שואל על האופרציה, מה שנקרא, על הפרקטיקה. צריך לספר לך משל. וגם דוד במשל, הוא בן מוות האיש, הוא כאילו לא שם לב. ועד שנתן לו, אתה האיש! אז הוא נבעל. מה קורה פה? אתה לא שם לב? כאילו זה כל כך בולט, זה כל כך זוהה, כאילו מה? למה צריך לספר פה משל? וירא הדבר בעיני השם, מה זה בעיני השם? בעיני השם, בעיני העם, בעיני השולחן ערוך, בעיני כולם. רואים שבפסוקים עצמם, אם זה רע בעיני השם, זה אומר שיש כאן משהו שכאילו רק הקדוש ברוך הוא רואה. ואם נתן בא לספר לדוד משל, ודוד כאילו לא שם לב, אתה יודע, הלך בן אדם, גנב, נגיד, כן? הלך בן אדם, גנב משהו. בא אליו מישהו, אני אספר לכם משהו אחר, בסדר? כשהבת שלי הייתה קטנה, הבת שלי תהילה, שהיום י' כסלב זה היום שהיה לה ניתוח, שברוך השם הציל את חיה, אז היא הייתה קטנה בשנתיים, וחצי, שלוש, אני יודע מה, הייתה רב עם אחותה, ילדים רבים, נכון? אז בלילה הייתי אומר להם קריאת שמע על המיטה, הייתי מספר לה סיפור, תקשיבי, תהילה, ספר סיפור על תהילה ילדה אחרת, לא את. לא את, את מתוקה, ילדה אחרת. כן, ילדה אחרת. תהילה ילדה אחרת, היה לה אחות שקראו לה נעמה, והיא הייתה לוקחת לה את הבובה ומציקה לה. לא את, ילדה אחרת, וזה. אז הייתי אומר לה, תגידי, מה את מציעה להגיד לילדה הזאת תהילה? אתה אמרת לי שצריך להתנהג יפה, ושצריך לעשות דברים זה, וכן, עכשיו. בסדר, היא יודעת שזה, אבל לא הייתי אומר לה, בסדר, כאילו, נכון, זה היה איזה מין, מה אתה, מספרים לך סיפור על זה, אתה לא שם לב. עזבו רגע עכשיו עניינים שלך, סתם, אינטליגנציה פשוטה, חברתית פשוטה, מה, אתה לא קולט? נתן בא, אומר לך, תספר לך סיפור, משל. אתה לא מבין שמספרים עליך סיפור, זה כזה? אז כי, הבעיה כאן בכלל, עוד לפני החטא או לא החטא, סתם בעיה של אינטליגנציה, כאילו. נראה, זה נראה, דוד כזה חסר מודעות לחלוטין, שהוא עשה דבר כזה גדול, כזה חמור, כזה, נכון? תכף נבין מהו הדבר הזה, והוא אפילו לא שם לב שהוא עשה. עכשיו, בואו נשים רגע את הסיפור של העריות, נוריד אותו רגע מעל הפרק. זה ברור שאין פה עריות, זה פשוט. למה זה ברור? כי בעניינים של עריות, אז אסורה לבעלה ולבועלה, נכון? לא, דוד לא יכול להמשיך לחיות עם בת שבע. דוד חי עם בת שבע, מוליד ממנה ילדים, ונתן הנביא מברך את הילד הרביעי. נכון? אז זה ברור שהלכתית יכולה לחיות איתו. אז ברור שאין פה עניינים של עריות, למה? כי היה? מה? לא, למה? כי? אומר לנו ירמיהו, כל הכותב גט כתוב זה אשתו. שימו את זה, זה, אוקיי, פתרתי את הבעיה הזאת. אתם בסדר עם זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה, השחיתות הזאת? אוקיי, יש כאן איזה לוחם שכתב גט לאשתו. בא דוד, לוקח את אשתו, כן? אליו, שהיא, בסדר, היא זה, אבל... נכנסת להיריון, ואז הוא קורא לו, נכון? כאילו, זה נראה שהוא מנסה מה? כאילו, שלא ידעו שההיריון ממנו, נכון? רבי יצחק, אתה גם למדת ככה? לחסות, רבי יצחק! שולח אותו הביתה, כאילו, כדי שזה יחסה את ההיריון, ואז זה לא הולך לו, אז הוא אומר, טוב, אין ברירה, צריך להרוג אותו, את אוריה, ונעשה את זה באיזה צורה ככה מלחמתית, נשים אותו באיזה מקום שימות, וכל זה נותן את ה... נכון? עזבו, עכשיו אין פה, הכל בסדר, היא פנויה, היא לא אשת, היא גרושה, אבל זה דבר כזה. מה זה? זה דוד. אתם מתפללים הבוקר, אתם עמדתם והתפללתם ואמרתם את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח וקרנות הרום בישועתך. אתם אמרתם וגם אני אמרנו השבת בהפטרה, נכון? סמכנו השם אלוקנו בליאן עבדי עבדך ומלכות בית דוד משיחיך, במהרה יבוא ויגיע לי בן, אני זכיתי להגיד את זה בבית הכנסת בקבר דוד, התפללתי שם השבת. נכון? מתפללים למשיח בן דוד. מישהו מוכן להתפלל לאישיות כזאת? שהיא, זה מה שהיא עושה, הדברים הכי בזויים, הכי זה, בסדר, עזוב, היא לא אשת איש, בסדר, זה בחיות כפיים, היא לא אשת איש. נו, אז מה אם היא לא אשת איש? ככה מתנהגים, לוקחים אישה שהייתה נשואה לאיזה לוחם, מתחתנים איתה פסיטה להיריון, ואז קוראים לו כדי להסתיר את ההיריון, ואז הורגים אותו. אביאל, ותומר הרה אנוכי, ותר האישה, מה, היא לא הראתה לו את הבדיקות, מה? אני מבקש לשאול שאלות שהם איזה. בתר האישה ותשלח ותגד את דוד, אתה אומר, הרה אנוכי, אז הוא ידע שהוא בהיריון, נכון? אני חוזר עוד פעם, תקרא את הפסוקים, למה אתה מדבר על זה? בתר האישה ותשלח ותגד את דוד, אתה אומר, הרה אנוכי. זהו, עכשיו היא בהיריון, לא יודע כמה, הוא חודשיים, בסדר? מהפעם הקודמת, היא בהיריון, ואז הוא קורא לאוריה, אומר, תשכב איתה. רבותיי, ואחר כל הדברים האלה, שזה פיל בחדר, כשנתן בא אל דוד ומספר לו את המשל, מה שכל ילד בן 5 אמור להבין, שמדברים עליו, דוד באמת לא מבין, הוא באמת לא מבין. הוא בן מוות האישו, וכשנתן אומר לו, חטאתי, אני? זה, בסדר, הוא לא חטא בעריות, אבל חוץ מהעריות הוא חטא בהכל. שאתה לא יכול, איך אפשר להתפלל לדמות כזאת? שהיא... מילא אנחנו, הקושייה עלינו, מה עם הקדוש ברוך הוא? יש גם קושייה עליו. איך הוא ממשיך את העסקים עם דוד כרגיל? מה? ועוד אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, בסוף הבן שיוולד לך מבת שבע, הוא יהיה המלך. אז קושייה גם על הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא קצת יוצא פה לא בסדר, לא? כן, רב זאב אומר את זה בצדק. הדבר הזה, חטאים הרבה פחות חמורים. אגב, אני ביררתי עם אחד מהאקדמיה ללשון העברית, האם אפשר להגיד בעברית הרבה פחות? אפשר. אפשר, זה לגיטימי. הוא בירר, זה אפשר להגיד הרבה פחות. על חטאים הרבה פחות חמורים, שאול לא המתין לשמואל, לקח איזה כבשה וחצי, חטפו טיל, העיפו אותו מהמלכות, ועל דבר כזה, על דבר כזה חמור, דוד המשיך להיות מלך, ועוד הבן שלו מהאישה הזאת, ונתן הנביא מסכים, והקדוש ברוך הוא מסכים. מה זה אומר, רבותיי? מה זה אומר? שלא הבנו. שאנחנו לא מבינים פה משהו, אנחנו פה מפספסים משהו ברמות עמוקות בפשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא, לא מדרשים ולא זה, ואנחנו לא מבינים משהו. עכשיו אני חייב להגיד לכם שמי שעזר, פקח לי את עיניי, זה לפחות בפסוק אחד, זה ידידיה משולמי, שהזכרנו אותו כמה פעמים, ואני מאוד מאוד מודה לו, אבל זה דברים חזקים וברורים מאוד, אנחנו לא מבינים פה איזה משהו יסודי, עמוק, עמוק. אחרי שנבין אותו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להבין אותו, אז נוכל להבין כמה החטא הזה הוא חטא מורכב, כמה הוא חטא שקשה מאוד להבחין בו, כמה צריך נביא שיבוא להצביע על החטא, בסדר? ומצד שני, כמה החטא הזה הוא מאוד מאוד זמין למנהיגים, במיוחד למנהיגים צדיקים, כמו דוד. בסדר? אבל צריך להתחיל להיכנס לסוגיה. בואו ניכנס. נתון מספר אחת, כמה הייתי רוצה שתזכרו את השיעור הזה כל חייכם ותעבירו אותו הלאה. נתון מספר אחת, אני מזכיר לכם את הנתון הזה, מופיע בדברי הימים. כשדוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שלח לו את נתן ואמר לו לא. נכון? ואז שפכת דמים וכל הדברים האלו. אבל אז נתן אומר לדוד נבואה, בואו נקרא אותה רגע אחת, אני מוצא אותה. כן, בדברי הימים פרק כ"ב, דברי הימים א' פרק כ"ב, כתוב ככה, בוא נקרא את זה. ויאמר דוד לשלמה בנו, אני בפרק כ"ב פסוק ז', אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי, והיא עליי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט תן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, הוא יהיה לי בן ואני יהיה לו, והכינתי כיסא ממלכתו על ישראל עד עולם. בסדר? כלומר, למה זה חשוב? דוד מקבל נבואה, אחרי שהוא כבר נשוי לכל האנשים שהיו לו. כבר מיכה, נכון, יש לו כבר שש נשים. הוא מקבל נבואה שיהיה לו עוד בן. והוא גם מקבל נבואה איך יהיה השם של הילד הזה, שלמה. אז ברור לדוד שהבן הזה לא הולך להיוולד מהאנשים שכבר היו לו, אחרת הנביא היה אומר לו, תקשיב, הבן הזה הוא המלך. אלא עתיד להיוולד לך בן חדש מאישה חדשה. זה נבואה מפורשת בדברי הימים. אז לכן זה ברור שדוד מה צריך לעשות? לחפש אישה. האם את כאן? רבי יצחק, אתה מקבל? אתה ביקור את ה... מה אתה עושה ככה? למה? מה? יכול מאותה נשים, אבל אחת העבודה היא שאם זה היה מאותם נשים, הוא כבר היה נולד. אז כנראה, אם הוא עוד לא נולד מאותם נשים, כנראה צריך מישה אחרת. טוב. עכשיו אני מניח כאן פצצה, אני מבקש מכם לא לזרוק עליי את רוגים, ולא שום דבר, אני מניח כאן פצצה, ועכשיו צריך להוכיח אותה. הכל בפרק הזה גלוי. כלום לא מוסתר. הכל על השולחן, גלוי. זה מובן? בשמואל, בואו נראה. אני קורא את הפרק עכשיו מחדש. סתם אני שואל אתכם שאלה. סתם, שאלה ככה, מה אתם אומרים? דוד נותן לאוריה מכתב, ואומר לו, לך חזרה לשדה המערכה. ואוריה כל הדרך לא פותח את המכתב. הוא פשוט... הוא לא פותח את המכתב, הוא לא יודע מה כתוב במכתב הזה. תמים! זאב, לא כולם תמים כמוך. רגע, בוא נמשיך, שנייה. רגע, אחרי זה מה נתקלת? שנייה, עכשיו באמצע. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. מה זה רוחצת מעל הגג? טובלת. למה זה חשוב שהיא טובלת? האישה הזאת היא גרושה הלכתית, כמו שאמרנו, נכון? אבל רגע, אתם יודעים שלפעמים, בגירושין וכל הדברים האלו, עדיין צריך להמתין שהיא לא מעוברת מזה. לדוד ברור שהאישה הזאת היא גם גרושה וגם לא מעוברת. בסדר? כי הרי היא טובה, כי יש לה מחזור. אז הוא אומר שהיא לא... אז הוא רק מירר את הדבר. יכול להיות שהיא מעוברת ואיך תדע מה. טוב. וישלח דוד וידרוש לאישה. הוא שולח על ידי שליחים. הכל גלוי. הוא לא מסתיר דבר. דוד אומר... פונה לזה שלו, רבותה, אתם יודעים, יש לי נבואה. אני צריך לעשות עוד אישה כדי... תבררו לי מה, 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 מה המצווה של הגברת הזאת. מי, מה, מה, כל הדברים האלו. אני יודע שהיא גרושה, ואני גם יודע שהיא לא בהיריון, זה הדברים האלה אני יודע, אבל תבררו. ויאמרו, הלו זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. בסדר? כלומר, גרושה. שהייתה אשת אוריה החיתי. תכף תראו למה זה חשוב, הדבר הזה, בסדר? מה? כל לא יצא למלחמת בית דוד. כאילו זה... שנייה, מי עתיר? מה? דוד מכיר את הלוחמים שלו, בסדר? מכיר. הכל ברור, הכל פשוט. אמרתי לכם, האירוע הזה זה ברור, זה ברור שהיא לא, לא, לא צריך את חזל. צריך, אבל לא צריך את חזל כדי להבין שהיא גרושה מפני שדוד אחרי זה ממשיך לחיות איתה. בסדר? זה מוכח מהפסוקים עצמם שהאישה הזאת פנויה הלכתית. בסדר? או, אז אומרים, אחרת היא לא יכולה להמשיך לחיות איתו, אח, נכון? אחרי זה הילד ממזר, כל הדברים האלו, לא? יפה. את מי? את מי? תוריה? מה? אבל אנחנו באמצע, כבודו רבי שמעון, אנחנו באמצע, עוד לא, עוד לא. נכון. רגע, רגע, אמרתי שאני, שנייה, אתם, אמרתי בלי אתרוגים. רגע. כל, עד כאן זה בסדר? עד כאן זה נראה לך, מי שרוצה חלילה, חלילה, לקחת איזה מישהי וזה, אז הוא שולח שליחים, אז הוא דורש ברבים. מה שגילית לשני אנשים, זה באפטלטה, זה כבר מסופר. דוד לא מסתיר דבר. הוא מברר את זה ברבים. הוא אומר, אני מחפש אישה, צריך להיוולד לי בן, יש לי נבואה כזאת. אני רוצה זה, האישה הזאת, אני רוצה כן, טובת מראה מאוד וכו'. וישלח דוד מלאכים, תראו כבר, עוד שנייה, בואו נסיים את זה ואז תשאלו שאלות. וישלח דוד, תראו כמה אנשים מעורבים בזה. כל מי שמכיר דקה וחצי בעניינים של דברים שהם לא עוזר, לא עושים, לא מלאכים ולא נעליים, בחווה, בסתר, הוא שולח מלאכים. ויקחיה. למה לא להסכים?
אם גם
מסכימה, כן. ויקחיה. ויקחיה, מה זה ויקחיה? ליקוחין, קידושין, מתחתן איתה. ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה. כלומר, עוד פעם מציינים את העובדה שהיא גם גרושה, זה בפשוטו של מקרא, וגם בשום פנים ואופן לא מעוברת. הרי אתם יודעים, יש בגמרא שאם אישה התגרשה, התחתנה עוד פעם, בפחות משלושה חודשים, אתה לא יודע אם זה לראשון, או האם זה לשביעי, או לתשיעי, הכל בסדר, היא אחרי, היא לא בהיריון, הכל, הכל כשר, הכל פומבי, הכל ברבים, הכל זה. טוב? כתוב ויקחיה. ויקחיה, ליקוחין, ליקוחין, מצווה, הוא התחתן איתה. חתונה, שני עדים, רב, ועשרה יהודים, מניין. חתונה, כולם יודעים מזה. לא... לא, כן, יפה מאוד, לא מוסתר, הכל ברבים, אין מה להסתיר גם, למה יש להסתיר? אתה מסתיר דבר שהוא עבירה, מה יש להסתיר פה? דוד מתחתן, כדת משה וישראל, עד רבה. כל הכבוד למלך דוד שהוא מתחתן עם אישה גרושה ולא לוקח רק איזה, רואים שהוא הולך לפי המידות והתכונות ולא לפי, זה כמו הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שאשתו נפטרה, והאישה השנייה שהתחתן הייתה בעלת תשובה, ואז כל הבעלת תשובה הבינו שהוא באמת אוהב אותם, כי הוא מתחתן עם בעלת תשובה. בסדר? רגע, אני לא אומר, אני לא אומר כלום, אני קורא את הפסוקים, אתם תמתינו עכשיו בסבלנות. היום זה יום של הפצצות, גם בחבורה הייתה הפצצה, עכשיו היא עוד יותר הפצצה. יפה. והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ותער האישה ותשלח ותגד לדוד, ותאמר הרה אנוכי. מצוין, זה הייתה המטרה. מדהים. עכשיו, זה לא דבר מוזר, המלך יש לו זה, ואנשים גרות בזה, מצוין. עכשיו, יש כאן דבר נוסף. מהו הדבר הנוסף? בואו ננסח את זה ככה. בהלכה, בהלכה, יש הבדל בין אישה גרושה שעדיין לא התחתנה עם גבר אחר, לבין אישה גרושה שכבר התחתנה עם גבר אחר. מהו ההבדל? אישה גרושה שעדיין לא התחתנה, יכולה לחזור לבעלה הראשון, אולי אפילו זה קצת מצווה. כלומר, יש מצווה, מחזיר גרושתו, נכון? אני לא ממליץ לכם לקיים את המצווה הזאת, אבל יש מצווה. מי שהתגלגל למצווה, ברוך השם, כן. אז זה אומר שהחוט ביניהם לא לגמרי התנתק. לא לגמרי התנתק. לעומת זאת, אישה שהתחתנה עם גבר אחר, נגמר הסיפור. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו בהלכות גירושין, אני מקווה שלא תזדקו להלכות האלו. בסדר? לא תזדקו להלכות האלו. זה גם הלכות גירושין, אבל זה גם החיים עצמם. כשאישה, נגיד, יש... בימינו, יש גירושין ויש ילדים שותפים. אז כשבני זוג מתגרשים, כתוב בהלכה שאסור להם לגור באותה שכונה. כך כתוב. שמה כוונה שכונה? כוונה שכונה כמו אותו בניין, בסדר? אתם הייתם נשואים בשביל אישה, אותו בניין, תהיו ביחד במעלית, ייחוד, מכיוון שכבר הייתם פעם ביחסי אישות, אז קלה בעינה ויהיה כל מיני תקלות. אז קצת ריחוק. כי מפחדים מה... עוד פעם, מגרושה, מפחדים מה... ברור שכשאישה מתחתנת מחדש, אז הריחוק צריך להיות עוד יותר גדול, כי עכשיו יש את איש. בסדר? אז נגיד, יכול מאוד להיות, ש... סתם, נתאר לכם דברים שאני יודע שהיו, כן? שבני זוג התגרשו. והם איזה, אבל עדיין חלק מהחפצים של הבעל עוד אצל האישה, בבית. הוא עוד לא גמר להוציא את הכל. יש לו שם על זה כמה חולצות, כמה נעליים, כמה דברים. בסדר, הוא אומר לה, בסדר, אני אבוא, אני עוד לא מצאתי דירה, אני אתארגן, אני אעשה הובלה, אני אקח. עדיין חלק מהדברים, זה יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. מה קורה ברגע שאישה מתחתנת? מחדש? הבעל החדש מרים טלפון לבעל הקודם, לו, תקשיב חביבי. יש לך 24 שעות לבוא לקחת את הדברים שלך, כי בעוד 24 שעות הדברים שלך בחוץ. זהו, אני לא רוצה איתך שום קשר. התחתנתי, זאת אשתי, תצא לנו מהחיים. יש לכם ילדים משותפים, תגדלו אותם ביחד, אני לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה כלום. יש לך 24 שעות לבוא לקחת את הדברים, אם לא, הדברים בחוץ. הדבר הזה נשמע לכם הגיוני? רמיהו? יפה. אוריה הוא גרוש של בת שבע, יש לו חלק מהדברים אצלה. כשדוד מתחתן איתה, הוא סביר את הדבר הזה, הוא לא, אוריה, הוא מודיע לו, אדוני, מי שפעם הייתה אשתך, מעכשיו היא אשתי, לך אל הבית שלך, תוצאים שם את כל הדברים. מה לשון המקרא בדבר הזה? זה מה שדידה משולמי לימד אותי. רגע, ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב, ולשלום אב, ולשלום מלחמה, מה שלומך חביבי, ואומר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. מי מכיר בהלכות נידה, מלאכות שאישה עושה לבעלה? רוחצת רגליו, פניו, ידיו ורגליו. זה חלק מהמלאכות שאישה עושה לבעלה, רוחצת רגליו. מה אומר דוד לאוריה? תרחץ את הרגליים, לך הביתה, תרחץ את הרגליים בעצמך. כלומר, בפניה, תודה שגמרנו את הסיפור, קח את כל החפצים שלך וצא משם, היא אשתי. הכל על השולחן, הכל גלוי, הכל חומרה. כאילו, כדי שלא יהיה בכלל זה, זהו, נגמר, היא נשואה, כל עוד היא לא הייתה נשואה, והיה פוטנציאל שהם יחזרו חזרה, זה לא יודע שם, זה כמה חולצות שלו, כמה ספרים שלו, אולי עוד הם יחזרו יום אחד, לך תדע, כן, בדיוק, כן, בקיצור, אני זכיתי לפני שנתיים לחתן זוג שמחזיר גרושתו. התרגשות גדולה, ברוך השם, שמחה גדולה, באמת, ובאמת, כאילו, גם בתור גרושים, הם לא ניתקו לגמרי את כל החבלים, עדיין היה כל מיני דברים שתפים, איזה חשבון בנק, כאילו, היה שם איזה כל מיני חוטים, והחוטים האלה הלכו והתאבו, ברוך השם חזרו. אבל once אישה מתחתנת מחדש, היא כרגע אשת איש. כמו של אשת איש רווקה, לא שייך שיהיה לה בבית כל מיני חפצים של גבר זר שהוא לא בעלה. אז עכשיו זה עוד יותר חמור, כי היה פה איזה גבר, צריך לדאוג שהכל יהיה, יצא החוץ. לכן דוד קורא לאוריה, אומר לו נעים מאוד, אדון אוריה, דוד, בעלה של בת שבע, שהייתה פעם אשתך, הייתה פעם אשתך, לך אל הבית, מולה, תרחץ את הרגליים שלך, ותבין שהיא לא אשתך, ותעיף שם את החפצים שלך. האם עד כאן הפשט פשוט? כן או לא? רגע, שנייה, אני... מה? אני אמרתי גרושה על תנאי, אתה שמעת ממני? גרושה גמורה. גרושה גמורה. גרושה גמורה, זהו. אם הם ירצו לחזור, אם ירצו להתחתן, יתחתנו מחדש. יש לי שכן, יש לי דוד. מה? לא, 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 להפך, להפך, אדרבה, להפך. להפך, אתה רק מחזק אותי, רב חיים. נכון? היא כבר לא גרה איתו מזמן. הם נפרדו, והיא לא גרה איתו, בתושב אל ביתה, לא אל ביתם, אלא אל ביתה, היא כבר לא גרה איתו, היא כבר גרושה ממנו הרבה מאוד זמן, ואני בהמשך אגיד לכם שהיא גם לא רוצה לחזור אליו. בסדר? כאילו, זה גם לא הייתה ואמינה, אנחנו צריך להבין בהמשך, יש פה איזה מדרש חכמי מאוד מעניין, אבל אני כרגע לא רוצה לדבר על המדרש הזה, עוד שנייה, ואני רוצה לדבר על פשוט הפסוקים, היא גם לא תרצה לחזור אליו, אבל כרגע היא גרה בבית שלה בכלל. היא גרושה שעברה לגור, יצאה מהבית המשותף שלהם, עברה לגור בבית שלה, עוד, מה, יש לה עוד חפצים שלו, כל מיני חולצות וספרים וכל זה שזה. רגע, 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 בוא נמשיך. שנייה, רגע, עוד כמה פסוקים, אז אני אתן לכם שאלות. שאלות. היום תקשיבו ברצף, אחרי זה נריד. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך, ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. כן? המלך גם זה. אבל שימו לב, המלך, כן, הוא אומר, בתור מלך, אתה זה, אתה היית בצבא, אני אתן לך, אם יש לך איזשהו צורך בעזרה, בהובלה, המלך יעזור לך. אבל הכל גלוי. הוא לא מסתיר כלום, דוד. הכל על השולחן. מה יש לו להסתיר? מה יש לו להסתיר שהוא מתחתן כדת משה בישראל וסוגר את כל הפינות וגם קורא לאוריה? שראה, יש לו את הקלות, אוריה יחזור. מצוין. ויגידו לדוד למור, לא ירד אוריה על ביתו. אופה. עכשיו, סליחה, מה דילגתי? וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדונה ולא ירד אל ביתו. יפה מאוד. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן סירוב פקודה ברבים, כן? אוריה מסרב פקודה ברבים, לעשות מה שהמלך אומר לו. ננסה רגע להבין מה הכוונה. עוד פעם, אנחנו נוכיח את זה בהמשך, אבל בהנחת עבודה, שבת שבע הייתה אישה הרבה יותר גדולה במעמדה וחשיבותה מאשר אוריה, שהוא החיתי. אתם מבינים שהוא לא היה, צריך לברר איך התחתנה איתו בכלל, ואיך זה הגיע, אבל לפעמים, כמו שאביגל התחתנה עם נבל, אז גם אוריה התחתן עם זה, וזאת לא האישה הראשונה שנופלת לבעל נמוך ממנה ונבל ממנה, הרבה יותר. אוריה לא מוכן לוותר על הדבר הזה. הוא אומר, לא, לא, פתאום אני לא מוכן לוותר, לא, אני לא, זה, מה זאת אומרת? אדוני, מה זאת לא מוכן לוותר? קודם כל, הלכתית, אתה בזה, אבל עכשיו מה שאתה עושה, אתה מוציא, עכשיו אתה מוציא לעז על בת שבע ועל דוד ועל הילד הזה. אתה לא מוכן לוותר, זה כמו, אני חוזר רגע לדוגמה אצלנו, בעל, גרוש, עוד פעם, זה סוגיות לצערי הרב שאני מכיר, שבני אישה נגיד התגרשה והתחתנה מחדש, והאקס הקודם עושה להם את המוות. עושה להם את המוות, ומתערב להם, וזה, ונכנס, וזה כמו הוא שאמר, נכון, שהוא מחר בית, ואומר, אני רק רוצה להשאיר את המסמר, שהמסמר היא בבעלותי, ואז בשתיים בלילה הוא דופק, רוצה לשים את המעיל על המסמר. וכל הדברים האלו, הוא, כן, כאילו, ולא, ואת לא מגדל, וכו' וכו', דברים מסוכנים מאוד. אוריה, החיתי, שאגב, בכלל לא רואה בדוד כתובת, דוד מבחינתו הוא לא כתובת, אלא מי הכתובת שלו? יואב. הוא האדון שלו, הוא הגיע לעם ישראל דרך יואב, החיתי, כנראה. תצטרף לעם ישראל באיזושהי צורה, אז הוא לא מוכן לוותר על הסטטוס הזה. ומכיוון שהוא כנראה לא מאוד בקיא בענייני הזה, אז הוא מורד, והוא עושה את זה ברבים. כלומר, דוד, אני חוזר, עשה את הכל כדת, כדין וכשורה, גלוי לכל העמים, לא מסתיר כלום. שלח את אוריה, לא חליל לשכב עם בת שבע, אלא להעיף שם את החפצים שלו, ולרחוץ את רגליו מולה, לנתק את הקשר האחרון, להגיד, אני מבין שאת אשת איש מעכשיו. כלומר, הייתי משווה את זה היום ללחסום את המספר בטלפון, בסדר? כאילו, עכשיו תפתח את הטלפון שלך, תפתח, תיכנס לאשת קשר שאתה פעם אשתך, תחסום אותה, מול העיניים שלי, וגם היא תחסום אותך, זהו. נכון? מה אתה מתקשר? אתה שולח אס-אמסים, זה כבר לא אשתך. ואורי אומר לו, לא מוכן. שרף פקודה. שרף פקודה. יפה. ואז דוד אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, תשמע, אני לא מקבל לך פקודות. אתה רוצה לדבר איתי דרך יואב. כן. נכון, בוא נמשיך רגע, אתם לא נותנים לי להתקדם, זה הבעיה שלכם היום. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, לא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? מה נסגר? ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני הסדיכונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי. עכשיו תראו את הארס של אוריה החיתי, כולנו כאן. כולנו בטוחים שדוד שלח את אוריה לשכב עם בת שבע, כשמי אמר את זה? מי אמר את זה? אוריה ולא דוד. הוא אומר את זה, לא דוד. דוד אומר, אני אמרתי לך לשכב עם אשתך? מה אני אמרתי לך? לחוץ רגליים. לא, 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 אני עוד אשתי, ואני רוצה עוד לשכב איתה, פתאום התחתנת איתה, ממש. והוא מכניס את הפסוקים האלה שעשו פה הונאה לעם ישראל 2,000 שנה. כל מי שקורא את הפרק הזה אומר, כן, כן, דוד אמר לאוריה, ללכת לשכב עם אשתו, שאוריה אנחנו יודעים שהוא מושחת, והוא רשע, והוא לא רואה בכלל בדוד כתובת, ואחרי זה נדבר עליו עוד כמה דברים, מי הוא היה בכלל, והוא הכניס את הדברים האלה, ואצלנו זה נכנס כאילו הדברים של דוד. אתם מתחילים להבין למה דוד לא מבין? שאמרו לו שהוא חטא, מה הוא חטא? אני אמרתי, הוא אמר את זה. ואתה יודע, לפעמים משהו יוצא, זה כבר שומעים את זה אנשים, אז כבר מאמינים שזה דוד בעצמו אמר את זה, אבל לא דוד אמר את זה בחיים. זה הכל פסוקים, רב זאב, אתה צוחק, צריך לבכות. פצצה חד משמעית, אני לא מביא פה דברים שאין לו פצצות. היום באתי עם אנרגיות, זה היום ניסויים שלי, אז אני, זה צריך להפסיד. אמרתי כמה פעמים, תדעו לכם, אני אומר את זה גם פה, שהחידושי תורה שאני זוכה, משתדל, לחדש, זה בזכות אהבת תורה של אשתי. היום זה היום ניסויים שלנו, אז אהבת תורה, תודה, ברוכים תהיו. מי אמר את זה? כן, אז אצל הספרדים זה רק מהזכרות. פחות. אז הוא אומר, דוד אמר את זה? טוב, רבותיי, עכשיו הכל ברור. ואיך הוא מדבר אל דוד? חייך וחיי נפשך עם... כאילו הוא חבר שלו. עכשיו עוד פעם, מה? הוא בן מוות, יפה, יפה, הוא בן מוות. עכשיו דוד קורא לאוריה, שם אותו, אומר, תקשיב חביבי, אתה כנראה לא מבין איך דברים עובדים, אתה בן מוות. אתה מרדת במלך, ברבים, פגעת בכבודה של בת ישראל, אתה הולך להוציא עליה לז, כן? ואתה זה, אתה, בכללים הנהוגים, אתה מורד במלכות. תראו את הדוד, את הצדיקות של דוד. אומר לו, מכיוון, עוד פעם, בוא נגיד שאוריה החיתי הוא מקביל, כמו כן, עוד פעם, של חלילה זה, הדרוזים הם אחים שלנו, ברית בדם וכו', אבל הוא מקביל לדרוזי, כלומר הוא חיתי. הוא איזה מישהו מאומות העולם שהצטרף לצבא ישראל. אבל ראינו איך הוא התנהג. דוד אומר לו, תקשיב, אני הייתי אמור להוציא אותך להורג בתלייה, כמו שמוציא מורד המלכות, שתלייה זה מוות מבוזה. מכיוון שאתה נלחמת, בכל אופן אתה לוחם, אני מוכן לכבד אותך ולתת לך את ההזדמנות להרג בקרב. ותזכה ללוויה ממלכתית, ויקברו אותך בהר הרצל, עם דגל, וזה כי בכל אופן, בכל אופן, בסדר, אתה נלחמת להבדיל, או לא להבדיל בעצם. אתם יודעים שבאחד מהפעמים, בפעם הכי קרובה לכך, שהצליחו להרוג את היטלר, הקושרים, המורדים, אז אחד מהקושרים היה הפילד מרשל הנודע ארווין רומל, שועל המדבר, שהיה נערץ בגרמניה, הוא היה בקושרים נגד היטלר. והיטלר ניצל מהניסיון התנקלות הזה, אבל לא רק שהוא ניצל, אלא גם הוא הצליח לגלות את כל מי שהיה בקושרים נגדו. וביום אחד עצרה המכונית, אז רומל היה בביתו, הוא התאושש, הוא נפצע בהפצצה של בעלות הברית, הוא כבר היה לא באפריקה, אלא באירופה, מפקד החומה האטלנטית. אז הוא התאושש בבית שלו, עצרה שם מכונית, יצאו משם קציני הגסטאפו והאס-אס, אמרו לו, אוקיי, עלינו עליך, אבל בכל אופן, נלחמת, וזה, והעלילות שלך, אנחנו נותנים לך את הזכות, נתנו לו את הכבוד, מה שנקרא, להתאבד בגלולת רעל, הבטיחו לו שאחרי שהוא יתאבד, יהיה לו לוויה ממלכתית, וכך היה. הוציאו ידיעה, פילד מרשל, לא היה הרבה פילד מרשלים בגרמניה, זה כאילו דרגה הכי גבוהה, נהרג כתוצאה מפצעיו מההפצעה של בעלות הברית, היטלר שלח נאום הספד לאשתו על הגנרל הדגול שיזכר ליד בדברי ימי גרמניה, עשו לו לוויה ממלכתית וירו בתותחים וכל הדברים האלו, כי בכל אופן, הוא עשה הרבה מלחמות וניצח וככה, את שאר המורדים, היטלר תלה על אנקולי בשר בקצביות כאלה בבתי זה, על מטרים של פסנתר מאנקולי בשר, ככה, והוא הסריט את זה. כמו פרות הם היו, והחליט את כל הקצינים לראות את זה. רומל שהיה לו הרבה זכויות וכל זה וזה, אז הוא נתן לו את האפשרות הזאת. אז דוד המלך בצדקתו היתרה, במקום להכניס את אוריה החיתי לסנהדרין ולדון אותו כמורד במלכות, אולי גם כבוגד וכו', ולהוציא אותו להורג כמו שמוציאים להורג, הוא ריחם על אוריה. אמר לו, תשמע, בכל אופן נלחמת וכל זה, בואו נסגור את הפינה, קח את המכתב הזה, ברור שאוריה יודע, מה חשבתם שלא הסתכל, מה, תמים, מי תמים? ברור שהוא יודע, הוא אומר לו, יואב, תקשיב, זה וזה הסיפור, או שאני הורג אותו כאן, נבזה אותו, או שהוא ימות במלחמה, תן לו למות במלחמה, מה? אין לו לאן לברוח, איפה יברח? אנשים כאלה לא יכולים לברוח, אתה יודע, מגדים, מחתים, איך הוא אומר, נגיד, אוריה היה מגד, אין לו לאן לברוח, כולם מכירים אותו, אז אם הוא בורח זה... אז או שיהרגו, אם הוא בורח, אז דוד תופס אותו, אין לך לברוח, דוד תופס אותו, שם אותו במשפט, והוא עכשיו, כן, לא מזמן, הייתה פה איזה פצרית ש... כן, מרוב הבושה, שאומרת למשפט, היא ניסתה להתאבד, נכון? כאילו, זהו, אין לו זה, אז מה עדיף? מה עדיף? שיקיעו אותך כבוגד, או שתן לך מלחמה, ואתה אחרי זה, כאילו, נפלת בקרב כגיבור וכל זה, אז דוד, בצדקתו, דוד אמר לו, תקשיב, אני נותן לך את האפשרות, בכל אופן נלחמת וכל זה, לך ליואב, וזהו. אוקיי? זה האירוע. רק שנייה, אני מסיים. תרשמו, את השאלות. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד, ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה. ברור שאוריה יודע מה כתוב בספר, מה חשבתם שהוא לא עושה? הוא יודע את הכל לזה. ויכתוב בספר למור, אבו את אוריה אמור פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקה ומת. כלומר, יואב מקבל את הפקודה בצורה ברורה. הגמרא נותנת ביקורת על יואב, שיואב גם, יואב גילה את זה גם ללוחמים. כן? אבל לא בטוח שדוד היה זה. כלומר, עוד פעם, גם את זה דוד לא הסתיר. הוא לא, הוא כותב את זה במסמך רשמי. אוריה יודע מזה, יואב יודע מזה. עוד כמה לוחמים יודעים מהדבר הזה. זה הסיפור. בשמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה למקום אשר ידע כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפול מן העם ועבדי דוד וימות גם אוריה החיתי. אני רק רוצה לסיים עוד משפט אחד. תראו, תמיד כתוב בת שבע בת אליאם אשת אוריה החיתי. צריך ללמוד לקרוא תנ"ך. אישה נשואה עוברת מרשות בעלה לרשות, מרשות אביה לרשות בעלה. אם כתוב בת שבע בת אליעם, אשת אוריה, מה זה אומר שברשות מי היא עכשיו? חזרה לאבא שלה. בת שבע בת אליעם שהייתה אשת אוריה. זה כתוב, ככה קוראים תנ"ך. אישה נשואה, בסדר? היא עכשיו תחת רשות בעלה. זה אביגיל, אשת נבל הכרמלי. לא כתוב אביגיל בת, נכון? מאבא שלה. אביגיל היא אשת נבל הכרמלי. בת שבע היא בת אליעם וכו'. לעומת זאת, הפעם האחרונה מה כתוב? ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. בסדר? כלומר, הפסוק הזה, כן? מכיוון שאוריה, כאילו זה הייתה הטענה שהוא טען כל הזמן, אז היא, זה כאילו, זה בעצם הפסוק שככה אוריה רצה שהדברים יראו. שיש את אוריה, היא מת אוריה אישה וכו'. בסדר? שופט על בעלה. אבל אחרי ששופט על בעלה, כלומר, אם מעניקה לו את הכבוד הראוי לו, ויעבור האבל, עוד פעם, לא בסתר, לא בזה, בכל אופן, הוא היה בעלה הקודם, אז זה לא שייך שזה, יעבור האבל, וישלח דוד, ויאספי על ביתו, ותיתן לו אישה, ותן עוד לו בן, והכל בסדר. הכל בסדר, כאילו, מה? וירא הדבר, עכשיו אתם כל כך השתכנעתם מהדברים שלי, שאתם בכלל לא מבינים מה היה החטא. מצוין, הגענו למטרה המבוקשת, מה היה החטא בשבוע הבא. חזק וברוך, מה? כל השאלות שבוע הבא.